שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, מוצאות בלנס. היום אנחנו מארחות את אדווה שלו, תזונאית, נטורופתית ומורה ליוגה.
היי.
שלום אדווה.
שלום, שלום.
מה שלומך? איזה כיף שאת פה איתנו.
מצוין, תודה, שמחה מאוד להיות פה.
איזה כיף. טוב, אז ככה קודם כל למי שלא מכירה אותך עדיין, כן, הצגנו מה את באמת עושה, ואת רוצה קצת יותר להרחיב על המסע שלך, איך הגעת לזה?
אז איך באמת הגעתי לזה? אני חושבת שזה בחר בי יותר מאשר שאני בחרתי בתחום הזה. היו לי המון שאלות בתור ילדה, מה אני רוצה לעשות, אבל אני חושבת שהתשובה הגיעה פשוט עם, עם החיים. בגיל 19 גילו לי צליאק, ושם התחיל בעצם מסע של שאלת שאלות. למה זה קרה, מאיפה זה הגיע, מה היה לאורך הדרך. יחד עם הצליאק הגיעה גם חרדה, חרדה למה קורה בגוף שלי, והאם אני בשליטה על הגוף שלי. וככה זה בעצם הוביל אותי גם לעולם התזונה, שדרך העולם הזה בעצם ריפיתי את עצמי. וגם לעולם היוגה שבעצם עזר לי להתמודד עם החרדה שככה תפסה אותי.
אני ממש יכולה להזדהות עם זה גם, אני עכשיו בדיוק גם לומדת נטורופתיה, וזה לגמרי משהו שמה שנקרא, אני לא יודעת אם בחר בי, אבל כן הרבה דברים בחיים הובילו אותי להחלטה הזאת, מתוך היותי מטופלת, הבנתי שאני גם רוצה ללמוד את זה יותר לעומק ולטפל בעתיד, אז אני מאוד יכולה להזדהות עם התחושה הזאת.
כן. עכשיו, אני מרגישה ממש ברת מזל שאני יושבת בחדר עם שתי נשים שעוסקות בתחום כל כך מהותי ומשמעותי שיכול להטיב. ובאמת, אחת הסיבות שהבאנו אותך לפרק הזה, זה לדבר על הקשר בין תזונה לאיכות חיים שלנו, לאושר שלנו, לכל כך הרבה דברים טובים שזה בעצם כלי שאוכל זה משהו שכולנו צריכים אותו בשביל להתקיים, אבל לא כולם מסתכלים על זה בתור איזשהו משהו שיכול פשוט לשנות להם את החיים, כמו שדיברת, שגם לך קרה וגם למאיה. אז בואי נדבר על זה רגע, על הקשר הזה. איך זה קורה?
אז נסתכל על זה רגע באמת בפן המדעי, רגע נפרק את זה, מה זה אושר. אז יש שני הורמונים שנוכל, כולנו מכירים אותם, סרוטונין ודופמין, שאם הם לא מאוזנים אצלנו במוח, בעצם נחווה דברים אחרים שהם לא אושר, לא שביעות רצון ולא שמחה. עכשיו, מהמזון אנחנו לא יכולות לקבל את הסרוטונין והדופמין, אבל הגוף שלנו יודע לעשות את ההמרה הזו ממזונות שאנחנו מקבלים. אז יש חומצת אמינו שנקראת טריפטופן, שאם היא נמצאת בחוסר, אז בעצם הגוף שלנו לא יוכל להפיק את אותם הורמונים. הטריפטופן עובדת יחד עם שני ויטמינים, ויטמין B3 וויטמין B6, שגם הם נצטרך שיהיו במדדים תקינים כדי שנוכל לחוות עושר. אז בואו נדבר במה זה נמצא. אז טריפטופן נמצאת במזונות מלאים, דגנים מלאים, בעיקר קינוע, פירות, בעיקר פפאיה, תמרים, בננות, עלים ירוקים ובעיקר תרד. B3, ניאצין, אנחנו יכולות להשיג מפטריות, שמרי בירה, סומסום ועלים ירוקים. ו-B6, פירידוקסין, נקבל מאבוקדו, סויה, ברוקולי, אגוזי מלך, כרוב ובוטנים.
נשמע טעים.
אז קודם כל לדאוג שאנחנו צורכים מספיק מאותם המזונות. אבל גם באמת, אם נצא רגע מעולם המדע ונסתכל על ההיסטוריה ועל מה שלמשל הרמב״ם טען, זה קודם כל לצרוך מזונות טריים וחיים. מזונות טריים וחיים יעזרו לנו להרגיש יותר כלילות, יותר אנרגיה ויותר שביעות רצון. יש משמעות גם לסדר של הארוחות, ויש משמעות לארוחת הבוקר, שגם היא מאוד חשובה כדי ליצור את האיזון הזה ביום יום שלנו.
תרחיבי על זה קצת, על ארוחת הבוקר.
על ארוחת הבוקר. אז קודם כל, אחרי שאנחנו קמות מהשינה, הגוף מבצע איזשהו דיטוקס, איזשהו ניקוי. בדרך כלל רובנו ניגש לשירותים בשעות הבוקר, ואז בעצם אנחנו נרצה להזין את המערכת. שעות הבוקר זה הזמן האידיאלי. בעצם להזין את המערכת בדברים החשובים ביותר. הספיגה היא האידיאלית בשעות האלה. לא סתם יש את המשפט, בבוקר יכול כמו מלך, בצהריים כמו נסיך, בערב כמו עבד. בבוקר זה הזמן, לכן בבוקר זה באמת זמן טוב לאכול סיבים, פירות, ירקות, מזונות חיים, שנרצה לספוג מהם את הויטמינים והמינרלים, בשונה ממה שרובנו עושים, שותים קפה, וככה נכנסים למרוץ.
קצת מעניין אותי להעמיק במערכת עיכול שלנו, כי זה גם משהו שמעיד על איזשהו תקינות, איזון. זאת אומרת, אם אנחנו אוכלות את כל המזונות האלה שאמרת קודם, את הברוקולי ואת הבננות ואת הפפאיה והאבוקדו, מזונות חיים, מינרלים, ויטמינים, הכל טוב, איך בעצם, מה קורה? זאת אומרת, מה התהליך?
מה התהליך? אז בעצם מהרגע שהמזון נכנס אלינו לפה, מתחיל פירוק מכני בפה בזמן הלעיסה. מהפה המזון עובר אל הוושט ואל הקיבה. בעצם בקיבה מתחיל הפירוק הכימי של המזון. מהקיבה המזון עובר אל המעי הדק. במעי הדק רוב הספיגה של המזונות שלנו בעצם נעשית שם. מהשלב הזה של המעי הדק המזון עובר למעי הגס. ברגע שהמזון עובר למעי הגס, זה בעצם אומר שזו פסולת, ואז הגוף מוציא את אותה פסולת. המזון שבעצם נרצה, שהגוף ירצה להשתמש בו, יעבור מהמעי הדק ישירות אל הכבד, ומהכבד אל הדם, ומהדם אל התאים. בכבד גם חלק מהמזון נאגר, זאת אומרת, אם יש צורך להעביר את זה לתאים, נעביר לתאים, ואם יש צורך לאגור, זה יישאר בכבד. אז okay. זה התהליך, בעצם מערכת העיכול שלנו אחראית על הפירוק ועל הספיגה ועל הפינוי של המזון והפסולת.
וואו. אז המשפט you are what you eat. זה ממש נכון. כאילו זה ממש, ממש משהו שאומר הרבה על, על איך אנחנו נתנהג ואיך נרגיש במהלך היום.
ממש, ממש ככה. לרוב האנשים קשה להתחבר, תכף נדבר על זה, אבל קשה להתחבר לעתיד. זאת אומרת, אם היום אני אוכל נכון, בעתיד אני ארגיש יותר טוב, או שאני לא אפתח מחלות, או שקשה לנו לראות העתיד. ולכן באמת, you are what you eat, זה משפט שהוא מאוד נכון להתחבר להווה הזה. עכשיו זה מה שאני אוכלת, אני מייצרת היום את המציאות בעזרת המזון שלי. עכשיו, מה זה המציאות הזו? אני יכולה להרגיש מיד את ההבדל אם אני משנה את התזונה שלי ברמת האנרגיה, הויטליות, הנפיחות, גזים, כאבי ראש, כבדות, עייפות. אז אנחנו מדברים על זה, זה משהו שכן אנחנו, יש מודעות לגביו, אבל ברגע שצריך לשנות משהו, לצאת מאזור הנוחות, אז זה קשה להסתכל על העתיד. ההווה באותו רגע זה באמת התוצאה שדרכה אפשר לראות בצורה מאוד מהירה את השינוי. עכשיו באמת, אם אנחנו מדברות על העתיד, אז יש לנו איזושהי גנטיקה שאיתה הגענו לעולם, והגנטיקה הזו היא קיימת. אבל אנחנו נכתיב האם הגנטיקה הזו תתפתח, או שנוכל לשמור כיום לעתיד על זה שבאמת אותה גנטיקה לא תתפתח ולא תבוא לידי ביטוי.
מדהים. כן, אני חושבת שזה באמת איזשהו, בדיוק המשפט שדיברת עליו, זה משהו שהרבה פעמים כל כך קשה לנו לתת לו תשומת לב ולהבין, שבאמת להרבה דברים שקורים עכשיו, יש השפעה גדולה מבחינת תזונה, הרבה דברים כאלה יש להם השפעה קדימה, שאולי עכשיו אנחנו לא נרגיש אותה, אבל בעוד 10 שנים זה יראה סימנים. אם זה לדוגמה כל מיני בעיות במערכת העיכול, או בעיות בריאותיות אחרות, וככה מבחינת בעיות עיכול, את יכולה קצת לספר איזה בעיות יש, איזה סימפטומים רואים כשדברים כאלה קורים בעצם?
כן, אז באמת די מחולק לפי גילאים. אני יכולה להגיד שבקליניקה אני רואה בגילאים המבוגרים יותר צרבות, בקע שרפתי, גסטריטיס, נפיחות בטנית שהיא כתוצאה משינויים הורמונליים, ריפלוקס ומעי רגיז. ובגילאים הצעירים יותר, אז יותר נפוץ למצוא הליקובקטר פילורי.
סליחה, מה? מה?
מה, מה זה הדבר הזה? זה הכל נשמע כמו כללות כאלה. כן. אז כן, זה חיידק.
אוקיי. Okay.
מאוד מאוד נפוץ. הוא נמצא ב-50% מהאוכלוסייה. והתופעות שנרגיש במידה ויש לנו אותו, זה בעצם בחילות, צרבות, כאבי בטן, נפיחות בטנית, יכול להיות שינוי ביציות. התסמין הכי נפוץ זה בעצם צרבת ובחילה, שאלו שני תסמינים די חריגים, לא יומיומיים, שכמו נפיחות בטנית, שאפשר לאכול משהו לא במקום ולהרגיש נפיחות. אז כן, זה מאוד מאוד נפוץ, ויש טיפול טבעי.
אוקיי, מהמם, זהו, זה מה שצריך לדעת.
כן.
אוקיי, והתחלת להגיד את זה, ואני מרגישה שקטעתי אותך ויש עוד משהו. או שזה מה שהכי נפוץ בגילאים הצעירים.
אז בגילאים הצעירים יש גם קנדידה, יש רגישויות למזון, כאבי בטן גם בזמן היריון למשל, וגסטריטיס, שגם את זה אני פוגשת, דלקת בעצם בקיבה, וגם את זה אני פוגשת בגילאים הצעירים.
זאת אומרת, כל מה שאמרת עכשיו, במידה ונתאים את התזונה המדויקת למצב שבו אנחנו נמצאים, אפשר לעזור למצבים האלה, לשפר אותם, אולי אפילו חלק מהם ממש ייעלמו?
אז אפשר באמת בעזרת תזונה וטיפול טבעי להגיע להטבה או ממש לפתרון באותן הבעיות, אבל חשוב לזכור שהתזונה זה לא המרכיב היחיד. זאת אומרת, יכול להיות, אני תמיד אוהבת ככה את השאלות של של המתחכמים. היה טעו ששתה כל החיים מיצים ואז הוא מת מסרטן בלבלב. כן, יכול להיות שכל חייך תשתה מיצים, כי התזונה זה לא המרכיב העיקרי בסביעות הרצון שלנו, בבריאות שלנו ובאושר שלנו. אנחנו צריכות להתאים כמה מרכיבים שישבו טוב חוץ מהתזונה, אם זה הפחתת מתחים וסטרס בחיי היומיום, אם זה שינה טובה, אם זה פעילות גופנית, אם זה מודעות רגשית, איזושהי טכניקה להיות יותר במודעות רגשית לתחושות, לרגשות, למחשבות. אז זה לא מספיק, וזה בהחלט נכון שהתזונה היא כלי לריפוי, אבל יש באמת ככה מכלול של כמה דברים שאני כמובן מתייחסת אליהם, וזה סופר סופר חשוב להתאים לתזונה גם אורחות חיים, וממש ללמד את המטופלים אורחות חיים בריאים, איך לשנות כל מיני הרגלים שפוגעים בהם.
מדהים. אני חושבת שאחד הדברים שהכי משכו אותי בתחום הנטורופתיה זה ההתבוננות באדם כשלם, כמכלול, ולא התייחסות באמת למשהו מאוד נקודתי וספציפי, כמובן גם, אבל באמת ההסתכלות הכללית הזאת על אורח החיים והדרך התנהלות והתחושות, יש בזה כלי שהוא מאוד חזק. עכשיו שאנחנו אומנם מדברות פה בעיקר, מה שנקרא, התכנסנו לדבר כאן בעיקר על תזונה, אבל העובדה שאת מזכירה את זה ואומרת היא לא פחות חשובה. זה משהו שחשוב מאוד לזכור אותו.
נכון, כן.
נכון.
ואם אנחנו ככה, בואי נגיד, מי שמאזינה לנו זו כנראה מישהי, או יש לנו גם כמה גברים כאן, או מה שבין לבין, מעניין אותם להטיב את האורח חיים שלהם, מעניין אותם באמת להגיע לאיזשהו חיבור עם עצמם ולהטיב כל מה שקשור לבריאות, הפיזית, הנפשית, הרוחנית, ונמצאים כנראה באיזשהו תהליך, גם בעוד תחומים, אבל ספציפית בתזונה, מה שהייתי רוצה שקצת יותר נדבר עליו, זה באמת איזה כלים עומדים לרשותנו, וכמובן לנצל את הידע שלך, אם זה בסדר מבחינתך, ככה לתת לנו כלים בתחום הזה. אז לדוגמה, משהו שהיינו רוצות לדבר עליו, זה באמת קצת להעיר את האור על האם יש מזונות מסוימים שמורידים לנו את האנרגיה, יכולים אפילו להכביד עלינו, מה עומד מאחורי זה, וגם להפך, איזה מזונות יכולים לעלות לנו את רמת האנרגיה ולתרום לנו למי שרוצה לעשות את זה.
כן, אז קודם כל בטח, יש לנו כמה מזונות שמאוד מאוד מאוד בולטים בתזונה המערבית. הראשון זה קפה. אז כמובן שקפה, כשאנחנו מכורים אליו והוא מנהל אותנו, אז זה מין מעגל כזה שהגוף שלנו בעצם מבקש את אותו קפאין. הוא מבקש את זה בדרך נפילת עייפות. זאת אומרת, זה מעגל, אנחנו מרגישים עייפות, מביאים לגוף את הקפאין, ואז שוב יש עייפות, אם זה שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, או יום אחרי זה באותה השעה. זה מעגל ההתמכרות שבעצם קשור לקפאין. אנחנו נמצא את זה גם במעגל המתוק, מעגל הסוכר, שזה די דומה. בעצם אנחנו מביאים לגוף סוכר, הוא מייצר עלייה של אינסולין, מעלה את הערך הגליקמי, ואז יש ירידה, ואז אנחנו שוב צריכים מתוק. אז כל מה שמייצר אצלנו מעגל התמכרות בגוף, הוא בעצם יוצר איזושהי תלות. יש כל מיני סוגים של תלות, אבל פה אנחנו נדבר באמת על תלות האנרגיה. ברגע שאני מרגישה עייפה, אני לוקחת משהו חיצוני שיעזור לי להרגיש אנרגטית. כבר אם אני צריכה משהו חיצוני, זה אומר שאני לא יכולה לייצר את זה בעצמי. אז הטיפ הראשון זה קודם כל לנסות להחליף את הקפה במשהו שיש בו פחות קפאין. לצורך העניין, מאצ'ה.
אופה.
אז במאצ'ה יש קפאין, אבל בכמות שהיא בערך רבע מכמות הקפאין שיש בכוס קפה, וגם בתי ירוק סיני. אז אנחנו עדיין נרגיש את תחושת הערנות, אבל בצורה הרבה יותר מתונה, עם הרבה מאוד יתרונות בריאותיים, וככה כל הדברים הנפלאים שנמצאים שם. ברגע שעברנו למאצ'ה, אנחנו יכולים גם בחלק מהימים ובחלק מהזמנים ביום, להחליף את זה גם בתי ללא קפאין. אני ממליצה לעשות את זה בתהליך מבוקר ואיטי ולא בבום. אם אנחנו מורידים דברים מהתפריט, רצוי שזה יהיה בצורה מאוד ככה מאוזנת ואיטית.
רק שאני אבין נכון, את אומרת בעצם שעדיף להימנע מקפה?
לא, אני לא ממליצה להימנע מקפה, אני ממליצה לשים לב אם אנחנו מכורים לאותו קפאין, ואם okay. אנחנו מייצרים עייפות, אם כשאני עייפה אני לוקחת קפה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, כן, זה לא...
פשוט להיות מודע לזה.
כן, להיות מודע לזה, וכן, מבחינת אנרגיה, אנחנו נשים את הספוט על קפאין, על קפה ועל סוכר, על מתוק. אז אותו הדבר אני יכולה לעשות גם עם המתוק. במקום לקחת קוביית שוקולד שאני רגילה, אני אוכל להחליף את זה באיזשהו פרי או איזשהו קרקר שהוא מקוסמין מלא, ואני אמרח עליו מייפל טבעי. אז גם הטעם בפה שלי יהיה פחות מתוק, וגם מבחינת הקפיצה של הסוכר בדם, תהיה קפיצה יותר קטנה ויותר נמוכה, ואני פחות אהיה באיזשהו מין מעגל כזה של אנרגיה. כמובן שההמלצה זה לא להיות תלויה בשום טקס במהלך היום, ולהזין בדרך הטובה ביותר. עכשיו, אם אנחנו מדברות על איך כן להיות אנרגטיות במהלך היום, אז קודם כל לישון טוב. לישון טוב זה חשוב, בין 6 ל-8 שעות. לגבי עומק השינה אנחנו לא ניכנס לזה, אבל חשוב למצוא את הדרך לישון טוב. בנוסף, לאכול, כמו שאמרנו, ארוחות מסודרות, מזון כמה שיותר טרי, כמה שיותר נע, הרבה מאוד מים, ופשוט לאכול ארוחות כלילות ולא גדולות ולא מלאות. הנפילה העיקרית שאני יכולה להגיד שאני פוגשת הרבה בקליניקה זה אחרי ארוחת צהריים. כי בארוחת צהריים אנשים שמים הרבה, גם מגוון של דברים וגם הרבה מאוד בכמות, ואחר כך יש איזושהי נפילה. אז ההמלצה שלי זה באמת ארוחות גדולות, לפזר אותן, לאכול 5-6 ארוחות אבל קטנות, להקטין את הגודל ולפזר את הארוחות, ואז אין נפילת אנרגיה כתוצאה מעיכול שהוא מאוד מכביד.
דורש הרבה אנרגיות.
כן, במיוחד אם זה כמות גדולה, מכביד על הגוף. סוג המזונות, כמובן, גם בארוחת צהריים, הרבה פעמים, הרבה אנשים צורכים שומן רווי, אוכל מתוגן, אז גם זה מסוג הדברים שמאוד מכבידים על העיכול.
אוקיי, ותגידי, מבחינת סוכר, סתם כי זה משהו שאני זוכרת שאמרו לי, אני נורא אוהבת לאכול פירות בבוקר, בחורף זה בעיקר פירות פשוט כמו שהם, בקיץ זה הרבה כזה שייקים וסמודי בולס, ומבחינת הסוכר, יש הבדל הרי בין סוכר שהוא מעובד obviously, לבין סוכר שהוא בא ממקור טבעי. אז אם אנחנו מדברות על העניין של הנפינת אנרגיה והתלות, כמו שדיברנו קודם, אז מה את יכולה להגיד על זה? זאת אומרת, זה איזשהו חשש שיש לפעמים לאנשים, אני הרבה פוגשת את זה גם בטיק טוק, פשוט אנשים שאומרים כזה, גם בפירות יש הרבה סוכר, אז גם מזה צריך להימנע, מה אפשר להגיד על זה?
נכון, אז קודם כל באמת הרבה מומחים דנו בנושא הזה. העניין של הגבלת כמות הפירות נובעת מעניין אחד, סוכר מתועס, כמו שאמרת, בגלל שאנחנו לאורך היום בלי לשים לב צורכים הרבה סוכר שהוא מתועס, מעובד, מבלי לדעת. זה נמצא גם במזונות שהם מלוכים, ואת לא יודעת, הם פשוט מעובדים, ורובנו לא קוראים את הרכיבים. גם אורז לבן לצורך העניין, זה מתפרק בגוף כסוכר. אז ההגבלה של כמות הפירות נובעת בגלל צריכה עודפת של סוכר מעובד. אם אנחנו צורכים מזון שהוא בעיקר טרי, בעיקר נע, ואנחנו שמים לב גם לכמות הסוכר שקיימת, אנחנו יכולים לא להסתמך רק על 2-3 פירות, אלא כן לאכול יותר פירות. מה שחשוב לדעת זה הזמן של צריכת הפרי. כמו שאמרנו, האידיאל זה הבוקר. ברגע שבאמת הצריכה מתקיימת בערב, אז זה באמת כבר פחות טוב. גם זה יכול לעורר, וגם לעשות איזושהי ככה, לפגוע באיכות העיכול, זה פחות טוב. לשים לב שעוד דבר שיכול להוריד את, את הסוכר בדם, זה לצרוך את זה עם שומן, עם אגוזים ושקדים. אז פה גם עשיתי איזושהי מניפולציה על הגוף, והרמת סוכר, רמת הערך הגליקמי, לא תעלה באותה מידה שהייתה עולה, אם זה היה בלי השומן.
אז בעצם לשלב אגוזים עם אכילה של פירות.
כן.
נשמע מעולה.
כן.
יש, ככה שלפתי ציטוט, אני מאוד אוהבת את האינסטגרם שלך, אז יש פה איזשהו ציטוט מפוסט שלך, תזונה היא דבר אינדיבידואלי, ואין דרך אחת שמתאימה לכולם, ובכל זאת, איך אנחנו מנתבים את התזונה שלנו, כדי שתהיה יותר מטיבה לנו. זאת אומרת, את עכשיו יושבת פה, אני ומאיה יושבות כאן, כל אחת, אנחנו רק שלושה
גוף
פה.
גוף אחר.
כן, גוף אחר, כל אחת
התנהלות בחיים אחרים. כן.
אז איך בכל זאת אפשר להטיב, אנחנו, כל מי שמאזינה עכשיו לפרק, רוצה להטיב את האספקט הזה בחיים שלה. מה עם הדברים שהם כן אבסולוטים לכולם? יש דבר כזה?
אז כן, בטח. אני חושבת קודם כל, הדבר הכי חשוב זה להתחבר למה שאת אוהבת. אני מאוד מאמינה באכילה אינטואיטיבית, אנחנו לא סתם נמשכות לאיזשהו מזון. הדבר השני שחשוב לדעת זה האם המזון הזה בריא. אז אני יכולה לבחון אותו, אני יכולה להסתכל על הרכיבים, אני יכולה לקרוא עליו, אני יכולה לשאול, להבין האם הוא מועיל לי או לא מועיל לי. הדבר השלישי זה שילובי מזון. אז באמת כשיש לי שילוב גדול בצלחת, כשיש לי כמה דברים רבים מכל מיני עולמות, אני מן הסתם יקשה על העיכול שלי. אז קודם כל לנקות, לאכול שניים, שלושה סוגים של מזונות, ולשים לב באמת לשילוב הזה, שאני לא מקשה על העיכול שלי. אז השילוב שאני ממליצה לעשות בו באמת איזושהי ככה הפרדה, זה לקחת את החלבונים, לצורך העניין חלבונים מהצומח או מהחי, ולשים אותם עם ירקות, ירקות טריים, מבושלים, מוקפצים, או לקחת פחממה, ולשים אותה עם ירקות, וזה שילוב שהוא מאוד, מאוד קל לעיכול, לעשות ההפרדה הזו.
איך אני יכולה לדעת אם מזון מסוים נכון לי או לא נכון לי?
אז זאת שאלה טובה. אז היום יש באמת הרבה סוגים של אבחונים ובדיקות, להבין האם יש משהו שבאמת הוא פחות, פחות מטיב, אבל צריך לעשות לצורך זה בדיקה. זאת אומרת, זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך על רגל אחת.
אני חושבת שזה גם תהליך שדיברנו על זה, שזה מאוד אינדיבידואלי.
נכון.
בסוף זה גם הרבה, לדעתי, ניסוי וטעייה. שאת יודעת, לנסות להרגיש איך, באמת, איך הגוף מרגיש כשאת מכניסה לתוכו ובוחרת לאכול משהו מסוים לעומת מוצרים אחרים. איך הגוף מרגיש, לדוגמה, עם פירות ביום או פירות בלילה. אמנם דיברנו על זה גם באספקט של העיכול, אבל באמת לנסות להבין איך זה מרגיש בפנים מהניסיון האישי שלך.
נכון. אז כמו שאמרתי, האינטואיציה היא תמיד יודעת הכי טוב. זה נכון שלפעמים קשה ממש לעשות, להבין מה זה, האם כן. זה דבר ספציפי שגורם לי להרגיש כרגע אי נוחות, אבל זה הבסיס. לפני הכל להבין מה אני מרגישה, האם זה נוח לי, האם זה נעים לי אותו מזון, ולבחון את זה.
זה ממש חשוב פשוט, כי הרבה נשים, לפחות בסביבה שלי אני מרגישה, זה שהן חיות עם כל מיני תופעות כאלה, ו... מבחינתן ככה זה היה תמיד, וזה הנורמה. ולאו דווקא ממהרות לגשת לאיזשהו אבחון, כמו שאמרת, שזה דורש קצת יותר להתעמק בזה. אז בואי שנייה נפתח את זה. איזה דברים יכול להיות שנשים מרגישות, ומבחינתן, את יודעת, עייפות, או או בחילות, דיברנו על זה קודם, כל מיני דברים. איך צריכה לראות מערכת עיכול תקינה, את יודעת איזשהו טווח, ואם זה לא ככה, אז זה צריך להדליק לי נורה אדומה, ואני צריכה להבין שמשהו לא בסדר.
מה שנקרא, מה הסימפטומים?
כן. מה הסימפטומים? אז באמת אני כל פעם נפעמת מחדש איך אנשים מגיעים לקליניקה עם כל מיני סימפטומים שהם הולכים איתם שנים.
כן, פשוט חיים איתם.
הם השלימו עם זה.
כן.
כן. ואומרים לנו שאין טיפול, ואומרים לנו שזה בסדר, וגם אני חייתי בעצם מגיל מאוד צעיר, עם בטן נפוחה, כאבי בטן, יציאות רכות, וחשבתי שככה זה אמור להיות. אז באמת זה לא אמור להיות ככה, ואנחנו לא אמורים לסבול. ואיכות חיים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, לחוות את החיים במלואם. אז כן, אז יש המון סימפטומים שאנשים חיים איתם, כמו נפיחות, כמו גזים, כמו עייפות, כמו תשישות.
וזה לא משהו שאנחנו אמורים לחוות.
לא. אין סיבה.
כן, זה חשוב לשים את זה, לשים את זה פה על השולחן, כי באמת זה משהו שהוא כל כך נפוץ.
כן.
אני מתעסקת בזה המון, אני מדברת המון על כל מה שקשור לאיזון הורמונלי, כי זה משהו שגם אני, היה לי סטרגל איתו, ולקח לי הרבה זמן להבין שזה משהו שהוא לא נורמלי, גם בגלל שלא הייתה לי סביבה שדיברה את השפה הזאת, לא היה לי אנשים סביבי, נטורופתית, מה זה, עד גיל הזה 20 פלוס, לא ידעתי שקיים דבר כזה, ושיטת טיפול מסוימת, ואנשים שמתמחים בדבר הזה, אז באמת משהו שחשוב מאוד להעביר אותו פה, הלאה, שאם יש נשים שחוות תחושות שכמו שדיברנו עליהן, אם זה עצירות, במערכת העיכול, כל מה שהעלית פה, אז כן יש דרך באמת לטפל בזה, ולא צריך לחיות עם תחושה של כאב לאורך כל החיים. יש הרבה כלים שאנחנו יכולים לעזר בהם, שיגרמו לנו להרגיש הרבה יותר טוב.
נכון, וזה תקף לכל הגילאים. זה אף פעם לא מאוחר. לעזור לגוף.
כן.
זה אף פעם לא עבוד.
זה גם חשוב להגיד את זה.
נכון, מדהים. מה מבחינתך, דיברת קודם על זה שבאמת הבריאות שלנו זה איזשהו מכלול של הרבה דברים. אבל אם היית צריכה לשים את האצבע על משהו אחד, שהוא נגיד, יש לו את הנתח הכי גדול מבחינת ההשפעה.
הכי חשוב.
כן. מה?
וואו.
זה כמו לבחור בין ילדים, אני יודעת.
בכל... אפשר גם כמה.
כן, כן. אז אני חושבת, קודם כל זה מצחיק, אני אשים את האצבע דווקא על משהו שהוא לא התזונה. אני חושבת שזה קבלה עצמית, אהבה עצמית, לקבל את מה שיש קודם כל, ולאהוב את מה שיש, ורגע לעצור את אותה המלחמה. שמתקיימת בפנים, ואז להבין איך מתוך המקום הזה שאני באמת עוזרת לעצמי ואני מקבלת את עצמי בכל אהבה האפשרית, אני נותנת לעצמי את הכלים להתרומם. אז אותם הכלים באמת יחד עם האהבה הזו, זה באמת תזונה, כמו שאמרתי, שינה טובה, איזשהו תרגול שממלא אותי, זה יכול להיות פעילות גופנית מכל מיני סוגים, יוגה, מדיטציה, פילאטיס, ריצה, כל אחד ומה שעובד לו. וזהו, אני חושבת, זה מכלול כזה, כן.
אני מרגישה שבאמת, כאילו, את אמרת, זה קטע, כאילו, גם אנחנו מדברות על זה המון, אבל עכשיו זה חידד לי עוד נקודה כשאמרת את זה, שבאמת המקום הזה של קבלה עצמית ואהבה עצמית, זה לא לקבל את זה שאת סובלת ולהגיד, טוב, אני אוהבת עצמי ככה כמו שאני סובלת, אלא באמת להגיד, טוב, אני אוהבת את עצמי, וזה אומר שאני רוצה להרגיש הכי טוב שיש, אני רוצה להיות במיטבי, אז מה אני עושה בשביל זה? איך אני פועלת קדימה בשביל לגרום לעצמי להיות כאילו, זה אהבה אמיתית, לדעתי, שאת רוצה להרגיש טוב, שאת רוצה להיות בטוב כלפי עצמנו, וככה, את יודעת, אני תמיד, תמיד כשאנשים מתקשים להבין אהבה עצמית, אז אני אוטומטית משליחה את זה, את יודעת, על חברה הכי טובה או על בן זוג, שזה מה שאנחנו רוצים, שהוא יהיה מאושר, שהוא יהיה בריא, שירגיש טוב. ובתוך האהבה העצמית הזאת, זה מה שאנחנו רוצים עבור עצמנו, את האושר, הבריאות, הטוב הזה.
כן, זה נכון. מדהים בעיניי שנגיד, אם מישהו שואל אותי מה ההבדל בין רפואה מערבית רגילה, כאילו קופת חולים, רופא משפחה, לבין נטורופת, זה בדיוק זה. את לא תלכי לרופא משפחה ותשאלי אותו מה הדבר הכי חשוב לבריאות שלי, והוא יגיד לך אהבה עצמית. זה פשוט לא קורה. וזה שזה מה שאת אמרת, אני חושבת שזה מעיד כל כך הרבה על כל התפיסה הזאת, שבאמת הבריאות שלנו זה פשוט מכלול של דברים, ואנחנו צריכים כל הזמן להטיל ספק במה שאנחנו גדלים לתוכו, ופשוט כל הזמן לבחון עוד אפשרויות, ובמיוחד שזה מגיע ממקור טבעי, אין שום סיבה לשלול את זה, להפך. יש בזה כל כך הרבה כוח, ואני ממש שמחה שדרך השיחה הזאת אולי אנחנו פותחים לאנשים את העיניים, לאפשרות, לאיזשהו פתרון, או להבין שמשהו שהם חיים איתו צריך שינוי, ושיש דרך לעשות את זה.
כן, נכון, לצאת מתבניות. אני פוגשת את זה הרבה בנושא של ירידה במשקל. אני שואלת את המטופלת, אבל את אוהבת את עצמך היום? לא בטוח שתגיעי לעמידות גוף שאת רוצה להגיע, אבל את אוהבת את עצמך היום, את מרגישה שלמה בתוכך היום. זה מה שחשוב לי לפני שאנחנו מתחילות התהליך הזה, כי שם אולי את תצליחי להשיל בתוך המקום הזה של האהבה והחמלה, ולא ממקום של מלחמה ומאבק, כי משם זה כנראה לא יבוא.
כן.
אז זו נקודה חשובה.
וואו. זה מדהים.
טוב, בעיקרון גם בהתחלה דיברת על טיפים ונתת קצת כזה איזה מזונות את באמת ממליצה יותר מבחינת מערכת העיכול, אבל אולי ככה לקראת הסוף ניתן עוד כמה טיפים וכלים למי שבאמת רוצה להטיב עם מערכת העיכול שלו ולדאוג לה, מה את הכי ממליצה?
אוקיי, זה באמת מתחלק. זה מתחלק לפי פתולוגיות, לפי אזורים, זאת אומרת אם נסבול בעיקר מאזור הקיבה אז נרצה להוריד את החומציות, אז נצרוך דברים שהם באמת פחות חומציים, יותר בסיסיים. אם המיקוד הוא יותר על אזור המעיים, אז נתמקד בפרוביוטיקה, חיידקים טובים, מהתזונה, בתוספים. אבל זה מאוד חשוב להבין איפה הבעיה, וכמובן להסתכל גם על האדם, כמו שאמרנו, כשלם.
כל נשמע לי סופר פרקטי וישים.
כן, לא דיברנו על העניין של ללעוס. אני חושבת, כן, שזה גם עניין מאוד חשוב כשמדברים על בעיות של מערכת העיכול, ללעוס טוב. אז לנסות ללעוס ככה הרבה לעיסות, לאכול לאט, לחכות ממש 20 דקות, לאכול ממש לאט, לנסות לא להתעסק לא במסכים, לא בפלאפונים, ואז מגיע הסובע באופן טבעי. וזה תהליך שאני מתמקדת בו הרבה. העניין של הריכוז באכילה ולתת לאוכל את הזמן שלו, את הטקס שלו, וממש גם זה חשוב כדי שהעיכול יהיה תקין, להתמקד בהזנה העצמית.
בכללי להיות נוכחת פשוט בתוך הדבר הזה.
כן.
וגם רעב זה משהו שהוא חשוב to tune into.
נכון, נכון. גם פה זה מאוד חשוב. אנחנו חוזרות לעניין המודעות, האינטואיציה, הנוכחות. בא לי משהו, בא לי משהו, מה בא לי? אז אני ממליצה לעשות את השיח הקטן הזה עם עצמך רגע לפני הבא לי, ולהבין רגע מאיפה זה מגיע. הקשר בין הרגש לאוכל הוא קשר שגדלנו עליו בבית, חונכנו אליו, והאם אני מרגישה משהו שאני מנסה למלא אותו בעזרת אוכל, או שאני באמת חווה רעב, ואם אני חווה רעב, אז מה בא לי באמת מתוך הזנה? אז אני ממליצה לעצור רגע. לפני כל רעב או לפני כל תשוקה או לפני כל בא לי כזה, ורגע לדבר עם עצמי, להבין מה באמת בא לי, לא מתוך ביקורת, לא מתוך שיפוטיות, אלא רק מתוך באמת חיבור. ואז לתת את התשובה דרך אוכל ממקום בריא של בחירה נכונה. ובאמת אותו רעב, אני בעזרת מה שדיברנו קודם, החמש-שש ארוחות הפיזור הזה, אני גם לא מגיעה לקצה שלי. אני לא מגיעה למצב שאני נורא 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 רעבה, ואני כבר לא יכולה לשלוט בשיח הזה. אני כבר לא יכולה להגיד, רגע, אז מה בא לי ומאיפה זה בא לי? אני כבר לא שם. ואני גם לא יכולה לאכול לאט, ואני לא יכולה להיות נוכחת. אז חשוב גם לא להגיע לקצה הזה, אלא כן לבנות את זה בצורה מסודרת, את הארוחות, ולפזר אותן בצורה נכונה.
ממש חשוב.
טוב, אנחנו, הייתה לנו פה שיחה מאוד עשירה, מלאה בכלים וידע. למי שככה מקשיבה ומתעניינת והייתה רוצה להרחיב עוד, איפה היא תוכל למצוא אותך?
באינסטגרם, בפייסבוק. אני מקבלת בחיפה ובתל אביב, ובזום.
מדהים. אז אנחנו כמובן נוסיף פה קישור לעמוד של הדווה, וככה מי שרוצה יכולה כמובן לשלוח להודעה, ובכללי זה עמוד עם המון טיפים מאוד טובים, שאני ממש ממליצה. תודה רבה לך, הדווה, שהגעת ושנכחת וככה ישרת לנו את הידע. אנחנו מאוד מעריכות שהיית פה איתנו, ואנחנו מאוד מקוות שכל מי שככה מאזינה לנו, למדה משהו חדש, השאירה את הידע שלה. אם אתן נהנתן מהפרק, אז אנחנו מזמינות אתכן כמובן לשתף אותו עם האנשים הקרובים אליכם, וכל מי שזה יכול להטיב עמו גם. וזהו, אנחנו נתראה בשישי הבא.